שלום וברכה רעים ואהובים, יום רביעי בשבת פרשת ראה. הכותרת של קריאת רביעי היא ארבע מילים: בנים אתם להשם אלוקיכם. זאת כותרת שממנה מגיעים למסקנות של דברים שכבר למדנו בספר ויקרא וניכנס אליהם מיד. אבל נדמה שלפני שהמילים הגדולות הללו מהוות כותרת לפרשה שנלמד עכשיו, הן גם מהוות סיום וסיכום לפרשה שעסקנו בה בשלישי. הפרשה שקודמת למילים האלה של בנים אתם להשם אלוקיכם היא פרשת עיר הנידחת. בקריאת שלישי עסקנו בכל מיני נביאים למיניהם, נביאי שקר או נביאי אמת שהתבדו, חולמי חלומות, מסיתים, מדיחים ועוד כל מיני טיפוסים קריזמטיים כאלה ואחרים שמדיחים עולמות שלמים. הנורא מהכל תואר בסופה של פרשת אתמול בשלישי, עיר הנידחת. עיר הנידחת היא עיר שרובה נדחה והודחה לעבודה זרה. דיניה נוראיים. העיר צריכה להישרף ולהפוך לתל עולם. ההרוגים בנידונים כולם. זה הדינים החמורים ביותר שיש בתורה, עד כדי שחז"ל העידו, עדות מאוד משמעותית, שעיר הנידחת לא הייתה מעולם, ולא עתידה להיות. וכל מה שנכתבה זה רק כדי לדרוש ולקבל שכר. כלומר, לדרוש ולהבין עד להיכן ניתן להידרדר, לאיזה נמיכות, לאלו עומקי שאול אפשר להידרדר ממדיחים כאלה. ומיד אחרי סיפור עיר הנידחת, כמה מופלא שהמשפט הסמוך הוא, אבל בנים אתם להשם אלוקיכם. איך היה אומר רבי מאיר על אותו הפסוק שקראנו באחת ההפטרות האחרונות? הוי גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים. ורבי מאיר בעל הנס היה אומר, משחיתים, אבל בנים. ומקורו הוא הפסוק הזה: בנים אתם להשם אלוקיכם, בין כך ובין כך קרויים לך ריבונו של עולם בנים. זה הפסוק הנפלא ביותר שיכול לבוא אחרי הפרשה הנוראית ביותר של עיר הנידחת שנעשית לתל עולם. אבל בין כך ובין כך קרויים לך בנים. אלא שהמושג בנים אתם להשם אלוקיכם הוא לא רק סיכום, הוא גם כותרת. הוא כותרת למצווה שעל פניה כבר למדנו אותה בפרשת ויקרא, סליחה, בספר ויקרא, והיא המצווה הבאה: לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך ובך בחר השם וכו' וכו'. כיוון שבנים אתם להשם אלוקיכם, אתם צריכים להתנהג כבנים למקום, ולא לנהוג בדרכים נלוזות כאלה, להיות גדודים ומקורחים. גדודים מלשון גדידה בבשר, וקורחה בין עיניכם למת, זה מה שמתארת התורה בספר ויקרא, סרט לנפש, קורחה בראש. זה היה מנהגם של עמים קדומים, ואולי מנהג שעוד מכירים עד היום בכמה מקומות, שכשמת מת, אז זהו. ואז הביטוי הוא בפגימה גופנית שיש לה זכר עולם. קעקע כזה, סרט, גדידה בבשר שלא יכולה להירפא. בעומק, צריך קודם כל להבין מה מוביל אדם לייאוש הנורא הזה שכולנו יכולים להכיר אותו, כולנו מכירים אותו. כשמת לו, מת הכי קרוב שיש. כשמת לו משהו שהוא כל חייו היה. מה מוביל אותו לסרט, לקורחה הזו, לגדידה הזו? מה מוביל? ייאוש. אין לנו אבא, אין לנו חלילה על מי להישען. התחושה הזו שלא נותר כלום מביאה אותך בעצם להביא את המציאות שלך ולשדר אני בלעדיך שום דבר ואין לי שום ישות. ואז באה התורה ואומרת, בנים אתם להשם אלוקיכם, אבא מת, אבל אבא חי, ואתה נשאר בן להשם אלוקיך. ומי שהוא באמת מחובר להשם אלוקיו, מי שבאמת הצליח להגיע לאובו תדבקון, לא יגיע לגדידה וסרט. אבל למה באמת זה חוזר על עצמו? נפלא. כי הרבה יותר גרוע מבמוות, מוות שיהיה קשה ככל שיהיה לו עלינו של קרובי משפחה, שנדע רק בשורות טובות, וכאשר יש ייאוש מוחלט ואיזשהו מנהיג מהפרק הקודם הולך ונגמר. אתם יודעים מה קורה כאשר הדמות הנערצת, הכוכב האדיר, המסית והמדיח, הנביא המדומיין הזה שאת כל חייך השקעת בו ונתת בו, הולך ונמוג, ואז אין לך אישיות בכלל, ואתה מבקש פשוט להיגמר. ואז בא הפסוק המדהים הזה, בנים אתם להשם אלוקיכם, וקובע, אילו באמת באמת תבינו שאתם בנים להשם אלוקיכם, לא תתמוטטו משום דבר. האין עוד מלבדו, שאותו מטמיע בנו משה רבינו כל ספר דברים. אתה הוראת על הדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, כשם שהוא בא לידי ביטוי במבחנים קודמים שדיברנו עליהם בפרשות וגם בפרשה הזאת, כך הוא בא לידי ביטוי ברגעים של אבל, יותר מבכל רגע, ודווקא ברגעים של אובדן שנראה של הכל. האם באמת הכל הלך לאיבוד? או שעם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם. אתה, מה שהאלוקות בחרה בו להמשיך, אתה, כן, אל תסתכל לצד ימין ולא לצד שמאל, אתה. לא המנהיג שלקח ממך את המיוחד שבך. ומשה רבנו חוזר על זה דווקא לדור שהולך להיכנס עכשיו לארץ ישראל. כל עוד הלכנו ביחד במדבר, והיינו כולנו מסביב לאותו משכן, לאותו ענן, לאותו משה, לאותו אהרון, אז יש פה נפילה, שם נפילה, אבל מחר, כי הרחק ממך המקום, כמו שאנחנו עסקים בכל מיני שאלות של אכילת בשר כי אתה רחוק, והעלאת מעשר שני כי אתה בגליל או בנגב, גם לאט לאט יש כל מיני קבוצות רוחניות וכל מיני מקומות שבהם אתה כאילו מנותק, ומה ישיב אותך ויחזיר אותך לתחושה שאם משהו שנפל שם רחוק נפל, אתה לא נגמרת, אתה רק בעל כוח להמשיך, אתה יכול להתקדם מזה עוד ועוד ועוד, ושום דבר בעולם לא יעצור אותך. הידיעה הזאת שבנים אתם להשם אלוקיכם, ולכל אחד יש את מקומו הייחודי כיחיד, כאן נמצאת הנקודה הגדולה, את מקומו הייחודי כיחיד. לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. אגב, חז"ל לומדים מלא תתגודדו עוד לימוד שהוא נפלא אם חושבים על המצווה הזאת ערב הכניסה לארץ. לא תתגודדו, לומדים חז"ל, לא תיעשו אגודות אגודות. זה דבר כל כך עמוק וכל כך חשוב, אבל למה הוא קיים עם הכניסה לארץ יותר ממה שהוא היה כשהיינו במדבר? למה? מה, זה לא מובן לנו? לא מובן לנו שדווקא כשנכנסים לארץ אפשר להיהפך כל כך מהר לאגודות אגודות יותר מבכל דרך אחרת? כי כל עוד היית בגלות, ידעת שאם אתה רוצה לשרוד, אתה צריך באיזושהי צורה להיות שייך למשכן. אתה צריך להיות ממבר בקהילה אם אתה רוצה שהילד שלך יקבל חינוך יהודי. אבל כשמגיעים לארץ ישראל, יש אלפי נביאים, אתה כבר לא יודע מי נביא שקר ומי נביא אמת שהפך לנביא שקר, ומי להבדיל אלף אלפי הבדלות נביא אמת, ואתה כבר מבולבל לגמרי. כל כך קל להפך לאגודות אגודות. ולכן המצווה הזו שנאמרה בפרשת, בספר סליחה ויקרא, כחלק מהטהרה המוסרית, חוזרת על ידי משה רבינו עכשיו כחפירת הצלה. דעו לכם, שם כשתגיעו לארץ, שם תיבחן לא רק הכלליות שלכם, אלא גם הכוח שלכם לשמור על האישיות היחידית של כל אחד ואחד. לא תשימו כורחה ביניניכם למת, בנים אתם להשם אלוקיכם, יש לך קודש ברוך הוא. גם אם אין מקדש לידך, ואתה גר שם באלת או בחרמון, אם אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממך. עם קדוש אתה להשם אלוקיך. ועל זה, בהערה השנייה, וגם אל תעשו אגודות אגודות. בספר ויקרא לא הופיעה המילה לא תתגודדו, היא חידוש של משה רבינו עכשיו. שני הדברים האלה הם הסכנות הגדולות שיכולות להתרחש דווקא כאשר מגיעים אל המנוחה ואל הנחלה. לכל אחד יש את המקום שלו, ואולי גם את הקבוצה שלו, ואולי גם את הרוחניות שלו, אולי גם את הנביא שלו. ודווקא אז, שתי ההלכות המדהימות, לא להיעשות אגודות אגודות, ולא ליפול להערצה חולנית, שמאבדת את האישיות היחידית, ומשכיחה חלילה, שבנים אתם להשם אלוקיכם. יום טוב ובשורות טובות, רעים ואהובים.